במסגרת ההסברים שמופיעים כאן בגמרא בדף ב' עמוד ב', לשיטת רבי אליעזר, ההסבר השני, רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן אמר, תמה דרבי אליעזר מהכה, ואישה גושה מאישה לא ייקחו, אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה. אלמא הוה גיתא. ברבנן איסור כהונה שם. הדברים האלה של רבי יוחנן, שמסביר את טעמו של רבי אליעזר כמבוסס על אותה הדרשה של ואישה גושה מאישה לא ייקחו, שאפילו לא נתגרשה אלא מאישה, גם כן נפסלה מן הכהונה, ועל בסיס זה רוצה רבי יוחנן להסביר את רבי אליעזר. עצם הלימוד הזה שמופיע כאן כדברי רבי יוחנן, מופיע בש"ס במסכת יבמות בשני מקומות, גם בדף נון ב', גם בדף צדי ב', צדי ד', מופיע שם כברייתא שאומרת את הדין הזה של אישה גרושה מאישה, שאפילו לא נגרשה אלא מאישה נפסלה לכהונה. רבי יוחנן, החידוש שלו הוא בזה שהוא רוצה לקשור את הברייתא הזאת, את הדין הזה של ריח הגט שפוסל לכהונה, שנאמר ונלמד מן הפסוק הזה, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, רבי יוחנן רוצה להשליך מזה על הסבר שיטת רבי אליעזר. רבי יוחנן אחראי לקשר שיוצר בין ההלכה הזאת של הברייתא של יבמות נון ב' וצדי ד' אל סוגתנו של שיטת רבי אליעזר של גירושי חוץ. אבל זאת צריך לדעת, שהנידון של הברייתא עצמו שונה מהמקרה הקלאסי שבו נחלקו רבי אליעזר וחכמים. רבי אליעזר וחכמים נחלקו באדם שאומר לאישה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלונית. בזה רבי אליעזר מתיר את האישה לכל העולם חוץ מאותו פלונית, וחכמים חולקים ואומרים שאינו גט בכלל והיא נשארת ביסורה לכל העולם. זה המקרה שבו נחלקו רבי אליעזר וחכמים. אבל בברייתא שם מדובר שהאדם הזה אומר לה הרי את מגורשת ממני והיא את מותרת לכל אדם, זאת אומרת מגרשת אותה רק ממנו בלי להתיר אותה בכלל לעולם, והברייתא קובעת על יסוד הפסוק ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, שהאישה הזאת בעקבות העניין הזה פסולה לכהונה. וכאן צריך לנסות להבין את הדין הזה של פסול הכהונה באמצעות המהלך הזה של אישה גרושה מאישה. והקושי או האיום שאנחנו צריכים לעיין לכאורה הוא איום כפול. רבנן סוברים הרי שגט חוץ אינו מועיל, זה סוגתם. רבנן חולקים על רבי אליעזר, הם לא מוכנים לקבל מושג של לגרש אישה חוץ, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלונית. זה הם טוענים שאי אפשר. ולכאורה, אם שם הגט לא מועיל, כשהוא מתיר והוא מגרש אותה ממנו, ובנוסף על כך הוא מתיר אותה לכל העולם, חוץ מפלונית, שם גם בזה חכמים אומרים שאינו גט. נו, לכאורה קל וחומר, אם הוא רק מגרש אותה ממנו בלי להתיר אותה לאף אדם בעולם, שהגט הזה הוא לא גט. ואם הגט הוא לא גט, אז לכאורה זאת חתיכת נייר בעלמא. אז למה היא פסולה? למה היא נשארת לכהונה אם היא עדיין נשארת אשת איש? גרושה פסולה לכהונה. וכאן האישה שלפנינו אינה גרושה. הרי לדעת חכמים, הגט הזה לא מועיל. בגמרא אצלנו בדף פ"ו אנחנו פוגשים אדם שמגרש גט בלא ידי חתימה, לשיטת רב מאיר שחולק על רבי אלעזר. אז גט בלא ידי חתימה, אומרת הגמרא שם, רבי יוחנן, רבי ינאי, אומרים שם שלאלה שחולקים רבי אלעזר, גט כזה הוא לא גט וגם לא נשארת לכהונה. למה? כי ברגע שחסר משהו במהותו של הגט, אז אם אין כאן גירושים, נאמר, אין כאן פסול כהונה. רבי אליעזר יש עדיין לעיין ולנסות להבין. אנחנו ראינו שרבי אליעזר אצלנו בסוגיה, רבי אליעזר אומר אם אדם מגרש אישה ואומר לה הרי את מותר לכל אדם חוץ מפלוני, שאז הגט הוא גט וזה מועיל להתיר אותה לכל העולם חוץ מאותו פלוני. אבל מה ילדתו של רבי אליעזר באדם שגרש אשתו ואמר לה הרי את מגורשת ממני והיא את מותרת לכל העולם, משאיר אותה באיסורה לכל העולם? האם אז לרבי אליעזר הגט מועיל? היא אכן מגורשת ממנו? האם האישות שבינה לבין אישה באמת פקעה וכל מה שנותר כאן הוא רק האיסור לעולם? ונפקמינה שאם ימות בעלה בטרם ייתן לה גט אלטרנטיבי היא לא תזדקק לאיבור כי כבר לא אשתו, אבל היא לא אשתו ונשארה באיסור העולם. האם זאת עמדת רבי אליעזר? או שמה גם רבי אליעזר לא ירחיק לכת עד כדי כך? אולי גם רבי אליעזר מודה שאם הוא לא מתיר אותה בגט לעולם, או לפחות לחלק מן העולם, אז הגט הזה לא חל. אין כאן חלות גירושים. ואם מת, תתייבד. אבל אם כך, שוב חוזרת השאלה, למה פוסלים אותה לכהונה? הניחה לפי הדרך הראשונה, מבינית. שאם אנחנו אומרים ששם גם שם רבי אליעזר סבור שהגט חל, אז ברור למה הייתי פסל לכהונה. אבל אם אני סבור שאם מת יתייבם וגם רבי אליעזר מודה שכל עוד לא התיר אותה לעולם אין כאן היתר, אין כאן חלות גירושין, אז לא פסולה לכהונה. אם הגט אינו גט. האופציה הזאת גם קשה בלשון הסוגיה, כי לשון הסוגיה אומרת אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה על מה הווה גיטה. שהדיוק הוא שמשם, מזה שנפסלת לכהונה, מזה רואים שזה גט על מה הווה גיטה. הספק הזה שהעליתי בדעת רבי אליעזר הוא בעצם מחלוקת הראשונים כאן, אני מקווה שכולם מכירים אותה. זה מחלוקת בין התוספות במקום שהאחרונים הרבו לטעון כנגדו, מניין הפשיטות הזאת שהוא סבור שבדעת רבי אליעזר הגט לא חל, מול שיטת תוספות הראש שסבור אכן שגם גט כזה לדעת רבי אליעזר חל. ונתחיל אולי בהבנת שיטת תוספות הראש, ומתוכה אני מקווה שנוכל לגשת להבין גם את שיטת התוספות. תוספות הראש סבור כאמור שגם אם לא יתירה כלל לעולם בגט, גם אם רק גירש אותה ממנו, דהיינו הפקיע את האישות, החלק של האישות הופקע, אבל איסורה לעולם נשאר כולו בתוקפו, הגט מועיל לגרשה ממנו שהיא כבר לא נקראת אשתו ואינה זקוקה לאיבור. כך אומר הראש, אפילו לא נגרשה אלא מאישה למען דיאליך רבי אליעזר מאיסור כהונה, אלמא מקריא גרושה אפילו לא נגרשה אלא מאישה, ואם מת אינה מתייבמת דמיקריה גרושת אחיו. אז היא גרושתו, גרושת אחיו, ולכן אינה זקוקה לאיבור. לדעת רבי אליעזר אם כן, יש לפנינו כאן גט גמור שמפקיע את האישות עם הבעל, והאישה הזאת חל עליה שם גרושה לעניין שבינה לבין בעלה. אני מקווה שכולכם כבר עמדתם בשיעורים על כך שבכל נישואין יש לפחות שני מרכיבים. המרכיב של האישות שבינה לבין הבעל, והמרכיב של האיסור לעולם. וכאן לדעת רב לזר ניתן בגירושין לפצל בין שני החלקים האלה, וניתן לגרש אישה ולהפקיע את חלק האישות בלי לפגוע בחלק הזה של האיסור לעולם, דבר שאינו פשוט כל כך, או אינו פשוט כלל בעיקר, אבל כך לא נרחיב כרגע את הדיבור. אז האישה הזאת אומנם נשארה באיסור אשת איש לעולם, אבל כיוון שהאישות שבינה לבין בעלה פקעה, זה מספיק בשביל לפסול אותה לכהונה. יש חלות של גרושה, היא גם לא תתייבם, אם היא תתאלמן, הכל ברור. חכמים, גם הם לכאורה מתוך הסוגיה נראה שהם מודים לכך שאישה גרושה מאישה אכן נפסלת לכהונה. אבל הם אומרים, איסור כהונה שונה. מה פשט איסור כהונה שונה? נראה לה, אני יודעתי, ההסבר הפשוט בדעת חכמים, שרק לעניין כהונה אנחנו מוכנים לאפשר את הנתק הזה שבין האישות של האישה הזאת עם בעלה לבין האיסור לעולם. ולעניין כהונה אנחנו מוכנים להכיר בהפקעת האישות למרות שאין יותר לעולם. וכיוון שכך, שוב באופן פשוט, האישה הזאת נפסלת לכהונה, כי לעניין כהונה אנחנו מכירים בפיצול הזה. אבל לעניין מעמדה כאשת איש, ולעניין מעמדה כגרושה, לא ביחס להלכות כהונה אלא ביחס להלכות אשת איש הכלליות, האישה הזאת היא אשת איש גמורה. גם האישות שבינה לבין בעלה בפועל לא פקע, גם האישות הזאת קיימת. רק ביחס להלכות כהונה אני מוכן לראות את זה כאילו האישות פקע. לדעת חכמים, מסתבר שאם הבעל ימות ותזקק לאיבום, שאחרת זה לא איסור כהונה שנה. ברור, כן, כי חכמים אומרים איסור כהונה שנה. זה רק לעניין כהונה. כל מה שלא נוגע לכהונה, אז האישה הזאת היא אשת איש גמורה. לכן אי אפשר ללמוד לדעת חכמים מכאן לגירושין רגילים. מה שרבי אליעזר לוקח את הסיפור הזה לדעת רבי יוחנן, כן? רבי אליעזר לוקח את המקרה הזה, את הקייס הזה של ריח הגט, כאב טיפוס, כדי ללמוד ממנו גם החוצה לגירושים רגילים. את זה חכמים לא מוכנים לקבל. ואיסור כהונה שנה, דהיינו לעניין איסור כהונה אני מוכן להכיר. בפיצול הזה שבין האישות לבין האיסור, ולראות אותה גרושה לעניין כהונה בגלל אישה גרושה מאישה. אבל ביחס להלכות אשת איש הרגילות, שם האישות לא פקע, לא ניתן לנתק לדעתם, לא בין האישות לבין האיסור, ויותר מזה, לדעת חכמים לא ניתן אפילו לפצל את היתר לעולם. היתר חייב להיות טוטלי לכל העולם, ואם הוא השאיר אדם אחד בחוץ, כבר הגט אינו גט. אז אם כן, לפי המהלך הזה של תוספות הראש, אמנם מה שפוסל אותה לכהונה זה חלות מסוימת של גירושין שחלה בעקבות הגט הזה. לדעת רבי אליעזר זאת חלות שקיימת לא רק בהלכות כהונה, אלא קיימת בכלל, כל אדם שיגרש את אשתו ויאמר לה, ראה מורשת ממני והיא את מותרת לכל אדם, יפקיע אותה מאותה אשת איש, ורק שהיא תישאר באיסורה לעולם. בעוד שחכמים סבורים שבהלכות אשת איש הרגילות, היא תישאר אשת איש לגמרי, והיא תישאר אשתו, ותתייבר וכו'. רק לעידן כהונה נאמר הדין הזה. כך יש לפרש את הדברים עלי בד חכמים, על פי שיטת התוספות ראש. מה שיוצא מן הדברים שאמרנו, שבפועל אין שום חלוף של הפקעת אישות כלשהי באישה הזאת. כל הדין שנאמר כאן הוא שיש איזשהו שם עקרוני, בגלל הפסוק של אישה גרושה מאישה, יש איזשהו שם עקרונית להלכות כהונה שניתן לראות איזושהי פן מסוים של שם גרושה, אבל שאין לו שום משמעות בחלות בפועל, במציאות בפועל אין לזה שום משמעות. היה מקום להעלות על הדעת אולי כיוון מסוים, שבזמנו לפני שנים רבות הרב ליכטנשטיין הציע אותו בהקשר הזה, ואני רוצה טיפה לבחון אותו, שיכול להיות שאולי גם לדעת חכמים נוצרת פה בפועל בשטח איזושהי חלות מסוימת. גם כשאני מדבר על האישות, על הפקעת האישות, אנחנו מכירים את האישות או את זיקת האישות בשני רבדים. יש הרובד של הארוסה, שגם ארוסה יש בה איזשהו רובד של זיקת אישות, או לפחות קניין של הפן של האישות, כשהנישואים הם בעצם מממשים את האישות הזאת בפועל. ייתכן שגם חכמים מוכנים לומר שאף על פי שלא ניתן לנתק בין האישות לבין האיסור, אבל זה רק במישור של האירוסין. במישור של הנישואין ייתכן מאוד שאישה שמקבלת גט מבעלה ובעלה אומר לה, הרי את מגורשת ממני והיא את מותרת לכל אדם, שיכול להיות שמעמדה יורד מנשואה לארוסה. ואז לפחות האישות בפועל נעלמת. אולי זה מספיק בשביל ליצור את הפסול כהונה. אתם מבינים למה אני בכלל הולך לכיוון הזה? כי לפי הדרך הראשונה שיצאנו, הדרך הראשונה בעצם אמרה שבפועל לא קורה שום דבר אצל האישה הזאת. ויש רק איזו הלכה תיאורטית שאומרת שהל פסול כהונה בלי ש... בפועל השתנה שום דבר במעמדה המעשי של האישה הזאת, היא עדיין נשארת אשת איש עם זיקת אישות ועם איסור לעולם, בדיוק כמו שהיה קודם. ובכל זאת היא נפסלת לכהונה. ויכול להיות שאין ברירה אלא לומר את המהלך הזה בדעת חכמים. אולי זו המשמעות של איסור כהונה שם. אבל מה שמוצע פה זה לנסות לקבל איזושהי משמעות בכל זאת במהלך הזה, של גם בדעת חכמים להכיר באיזושהי חלות שנוצרת כאן. כן. אתה רוצה לטעון, אם אני מבין אותך נכון, שכל פעם שיש מריבה הכי קטנה בבית, והבעל אומר לאשתו, נמאס לי ממך, חז שלום, שלא כדאי להשתמש בטיעים כאלה. אבל אני אומר שבעל אמר, פלט, פליטת פה, זה כבר נאסרה לכהונה.
הייתה שבעל, ברבים, קוראים לה זוכה, וקוראים לה זוכה, וקוראים לה זוכה, וקוראים לה זוכה,
אני לא בטוח שאישה כזאת היא חנותה ברבים גרושה. לדעת חכמים, אישה כזאת לא חנותה ברבים גרושה. היא נפסלת מכהונה בעצם העניין הזה, אבל לא בטוח שהיא קראו לה גרושה. מה שיותר מסתבר, מה שאתה אומר כרגע זה סברה של הבטן, סברה נחמדה, אבל קשה מאוד לבנות עם זה יסודות הלכתיים. אני חושב שההבחנה בין שתי הדרכים שהצעתי, אני עוד מעט, אולי לפני שאני אבחין את הבחנה סופית בין שתי הדרכים האלה, אני אולי אשלים קודם כל את הכיוון השני הזה. אם נניח שהדבר הזה הוא נכון, קודם כל יש לו משמעות. הלוכה למייסי, צריך להיות לו משמעות. אם אני סבור כך שהוא ירד לממש לאירוסין, אז אישה שקיבלה הגט כזה, כן, היא במעמד של ארוסה. לא מצאנו סוגיות שמדברות בעניין הזה, לא מצאתי ראשונים, לא אחרונים, שמזכירים את הנקודה הזאת. אבל מעבר לזה, מה יהיה אם יהיה סיפור כזה, סיטואציה כזאת, דומה לגמרי, אבל שיבוא אדם לארוסתו וייתן לה גט כזה, הרי גם ארוסה צריכה גט, אם בעל רוצה להשתחרר ממנו. אז מה נגיד שם? שם אין לה ממה לרדת, היא כבר, נקודת ההתחלה היא נקודה של ארוסה. מה? לא, אבל יש משמעות לגט. אדם שמגרש ארוסה, כי גם ארוסה יש לה זיקת אישות לבעלה. יש, האיסור של ארוסה לבעלה, לדעת רוב הראשונים, הוא איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא שהרי ביהודה, הרי כן מתייחדים עם הארוסות, כן? אבל יש אומנם דעה אחת בשתי מקובצת בכתיבות, שארוסה יכול להיות שהיא אסורה מן התורה, אבל לא ניכנס כרגע לנקודה הזאת, כן? ברור לכל הדעות, כן? לא משנה טיב האיסור של ארוסה לבעלה, לארוסה, כן? אבל מוסכם על הכל שיש זיקת אישות גם בארוסה. הקניין, הזכות של אישות קיימת כבר בארוסה, כן? המימוש שלה יחכה עד הנישואים, אבל הזכות הזאת קיימת, ואת זה גם כן צריך להפקיע. עם זה אין לי בעיה. השאלה היא, כאן ודאי אתה לא יכול לרדת מדרגה, ולהגיד שכל המהלך הזה של אישה גרושה מאישה לא ייקח, או שזה נאמר רק באשת איש גמורה ולא בארוסה, זה אני מתקשה לו. כסרו של דבר, לשיטת רבי אליעזר הדבר פשוט. אנחנו עדיין בשיטת תוספות הראש, כן? לשיטת רבי אליעזר הדבר פשוט. לשיטת רבי אליעזר ברור שיש כאן חלות של גירושים, יש הפקעת זיקת האישות לגמרי, הן בנוגע לכהונה, הן בנוגע להלכות אשת איש הכלליות, ולכן ברגע שיש כאן שם גרושה בפועל, אז ברור, וגם חלות של גירושים, אולם חלות חלקית של גירושים, זה מסביר את האיסור לכהונה. לדעת חכמים, אז בנוגע ללכות אשת איש לכאורה, אין כאן שום חלות, כן? אבל מה שיש לנו כאן, אפשרות אחת הצענו שאולי בכל זאת תהיה איזה חלות של ירידה מרמה של נישואין לרמה של ארוסה, זה אני מתקשה כאמור משני דברים, גם מבחינת הנתונים בשטח של לא מצאנו לא ראשונים ולא אחרונים שמאזכירים מין מהלך כזה או שיש נפקות כזאת בדעת חכמים, אבל מעבר לנקודה הזאת אני מתקשה לומר שזה מותנה בדבר הזה, כי אז מה יהיה בארוסה שבעלה יגרש אותה בצורה כזאת? איך נראית את זה? מה שמסתבר יותר לדעת חכמים, כן? שגם אם אין כאן שום חלות, אבל חכמים, באיסור כהונה, התורה מוכנה להכיר, כרגע אנחנו מדברים כדין תורה, התורה מוכנה להכיר במעשה כזה, גם אם החלות שלו נמנעת, גם כיוון שמבחינת החלות בפועל, אי אפשר לנתק בין אישות לבין איסור, ובתוך איסור בין א' לבין ב', כן? כיוון שאי אפשר לנתק, אז אין כאן חלות. אבל המעשה מצד עצמו, וזה משחיתה התורה, אישה גרושה מאישה, שיש כאן מעשה, שהמעשה הזה הוא מעשה של גירושים. המעשה מצד עצמו יכול לפסול לכהונה גם אם אין חלות של גירושים. שעצם מעשה הגירושים פוסל גם אם אין בו חלות. אולי זה יקל עליך להגיד או לחשוב בכיוון שאתה חזרת, אבל בניסוח הזה, לא בעצם העובדה שהבעל מאס באשתו, זה שהבעל מואס באשתו לבד, זה עדיין לא נקרא גירושים. כן.
רגע, אמרת שיש איזה חלות, שמוריד
אמרתי שזה יש הכרעה כזאת ואני מתקשה לקבל אותה. זה מה שאמרתי. אמרתי שמתקשה לקבל אותה. אמרתי, גם אם לא נקבל אותה, כן? אז ככה יש לי עוד את הדברים, אליבא דה התוספות ראש. אז כאמור, כל זה אליבא דה שיטת התוספות ראש. לאור ההסבר הזה, אפשר לעבור להבין את המהלך של תוספות בסוגיה. התוספות כאמור, סוברים שהאישה חייבת ביבום, אפילו אליבא דה רבי אליעזר. כך אומרים תוספות אצלנו, אפילו לא נתגשה אלא מאישה פסולה לכהונה, ואם תאמר ואבא די דאיסור כהונה שנה, והאם לא נתגשה אלא מאישה ולא הותרה לשום אדם, פשיטה דאפילו לרב לזר לא אבגת כלל באלמה, ואם מת מותרת להתייבם, ואבא פשיטה פסולה לכהונה. יש לומר, דאחם היית, בכיוון דאפילו לא נתגשה אלא מאישה פסולה לכהונה, אם כן כי אמר חוץ מפלוני הבגד גמור, ואם לא הבגד סברה הוא דבלא נתגשה אלא מאישה אפילו להגד לא הבג, ולא היה אוסרה הכתוב לכהנים. תוספות אכן סבורים שאי אפשר ליצור נתק בין האישות לבין האיסור לעולם. תוספות סבורים שאדם שיגיד רק ירצה להפקיע את האישות ולהשאיר את איסורה של האישה על העולם על כנו, שגד כזה לא חל. גם אליבא דה רבי אליעזר, גם אליבא דה רבי אליעזר, גד כזה לא חל. המשמעות של זה היא שאם היא תתאלמן היא תצטרך ייבום, היא חייבת ביבום. ובכל זאת היא פסולה לכהונה. הפסול לכהונה לדעתם נובע מכך דכיוון דאפילו לא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה, אם כן כי אמר חוץ מפלוני אבגד גמור, ואם לא אבגד סברה הוא דבלא נתגרשה אלא מאישה אפילו להגד לא אבגד. נדמה לי שמה שרוצים תוספות לומר הוא יש צורך להבין מה היחס בין האיסור לבין האישות. אפשרות אחת היא שהאיסור לעולם והאישות זה שני צדדים של אותו מטבע. אחד הוא הנגטיב של השני. פירושו של דבר שמכוח זיקת האישות שקיימת בין הבעל האישה, מכוחו היא נאסרת לעולם. ראשון התוספות בקידושין דף ב' שבזה שהיא מיוחדת לו היא אסורה לכל העולם, בדרך השנייה שם של התוספות בקידושין דף ב'. אם זאת התפיסה של אחד הוא הנגטיב של השני, דהיינו שהאיסור לא קיים באופן עצמאי, אלא איסור יונק את כוחו מכוח זיקת האישות שקיימת בין הבעל לאישה, היא זאת שבעצם יוצרת את האיסור. זה יסוד אחד. אז אין מקום לדבר על אישות במנותק מאיסור. כי אישות ואיסור זה הנוח. לשני הצדדים. אבל אם אני מבין שמערכת האיסור של אישה לעולם היא מערכת נפרדת מהמערכת של האישות, מערכת נוספת על המערכת של האישות, אז יש מקום לדבר עקרונית על ניתוק מסוים ביניהם. את זה אומרים התוספות שלפנינו, שרק אם אני מוכן להכיר, זה הסימן של תוספות שאכן יש אפשרות לנתק ביניהם. הרי אם האישות והאיסור זה שני צדדים של אותו מטבע, אז עדיין לא שייך לדבר על היתר חלקי. לא שייך לדבר על היתר חלקי, כי ברגע שאין אישות, אם אומר לה, הרי את מגורשת ממני, ממילא היא הותרה לכל העולם. ולכן, אם אני מדבר על שני צדדים, אם אני מדבר על כך שיש מקום לפצל את היתר לעולם, שהיא מותרת לכל העולם חוץ מפלוני, זה רק מכוח זה שאני מכיר באיסור כגורם עצמאי, כגורם שיש לו נוחות עצמאי. זה מה שתוספות אומרים כאן, ש דכיוון דאפילו לא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה, אם כן כי אמר חוץ מפלוני הבגד גמור, אם לא הבגד סברה הוא דבלא נתגרשה אלא מאישה אפילו להגט לא הבא. זאת אומרת, תוספות כאן חייב להתקיים קשר בין הדברים האלה. זאת אומרת, אם אני מוכן להכיר בפיצול שבין אישות לבין איסור, אז אני יכול להכיר גם בפיצול של האיסור שהייתי מותרת לזה ולא לזה. למה? כי ברגע שהאישות והאיסור הם שניהם שני צדדים של אותו מטבע, אז אתה לא יכול לנתק ביניהם, וכיוון שאתה מפקיע את האישות ממנה גם האיסור כולו פקע. אבל אם אתה מוכן לנתק ביניהם, בין האישות לבין האיסור, ולהגיד שיש מושג של אישות בלי איסור, אז כיוון שהאיסור הוא יצור עצמאי, אתה יכול גם לפצל בתוכו. זאת אומרת, אומר רבי אליעזר, כן? ברור לי שאישות בפועל בלי איסור אי אפשר, הגט לא יחול. למה? את זה התוספות לא מסבירים למה, אבל זה הסבר הוא פשוט. לעניות דעתי הדבר הזה הוא פשוט, שעיקרם של גירושים, כך מופיע גם ביסוד הפסוקים בתורה, עיקר הגירושים זה והלכה והייתה לאיש אחר, יצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. עיקרם של גירושים זה להתיר אותה לעולם. לכן אי אפשר לדבר על גירושים בלי זה. וכל עוד אין היתר לעולם, אי אפשר לדבר על חלות גירושים. זה תוספות ברור להם. ולכן תוספות לא מקבלים את עמדת תוספות הראש. אבל גם אם הם מקבלים, זה במישור של הבפועל, במישור הפרקטי, הם לא מוכנים לקבל גירושים בלי היתר לעולם. אבל במישור העקרוני סבור רבי אליעזר שבעצם העובדה שהתורה אומרת שיש פסול לכהונה באישה גרושה מאישה בלי שתהיה חלות, כי גם תוספות, כי גם רבי אליעזר מודה שאין חלות אם אין היתר לעולם, אבל בעצם העובדה שהתורה אומרת אישה גרושה מאישה ופוסלת לכהונה, זה עצמו מוכיח שאישות ואיסור הם שני דברים. ואם הם שני דברים, אז ברגע שיש היתר לעולם, אז הגירושים כבר יכולים לחול, גם אם ההיתר הוא לא היתר שלם. כי ברגע שהם לא שני צדדים של אותו מטבע, והאיסור הוא יצור עצמאי, אז ניתן לפצל אותו, להתיר לחלק ולאסור לחלק. ומה שבעצם תוספות טוענים בדעת רבי אליעזר הוא בדיוק בנקודה הזאת, עצם העובדה שהתורה בפסוק הזה באישה גרושה מאישה לא יקראו, יוצרת הפרדה עקרונית בין האישות לבין האיסור, שיש מושג של אישות, הפקעת אישות בלי איסור, לא בפועל, שיהיה ברור, תוספות אומרים שבפועל אין הפקעה כזאת, שהרי האישה הזאת היא הילדה נשת איש, ואם ימות בעלה היא תתייבם אפילו על יבד רב לזר, כך תוספות אומרים. כי יש פה פיצול בין המבט העקרוני למבט המעשי. המבט העקרוני, כשאני בא להתייחס לשאלה על היחס בין האיסור לבין האישות, אכן התוספות רואים כאן שני גורמים שפועלים בשטח. בפועל אי אפשר לגרש אישה רק על ידי הפקעת האישות בלי היתר לעולם, כי מעיקר מהות הגירושין זה להתיר לעולם. הזכרתי הבוקר בשיעור, ואולי נזכיר את זה עכשיו גם, הנקודה הזאת של מה שרש"י אומר בתחילת קידושין. רש"י אומר בתחילת קידושין וקונה את עצמה בשתי דרכים, רש"י אומר שם, וקונה את עצמה להיות, להיות ברשותה להינשא לאחר. שהמשמעות של לקנות את עצמה בגט זה להיות ברשותה להינשא לאחר. זו המשמעות. ובלעדי המשמעות הזאת, בלעדי האופציה הזאת של להיות ברשותה להינשא לאחר, אין כאן גירושין. אבל לפחות באותו חידוש של הכתוב של ואישה גרושה מאישה, למדנו שיש שני מושגים, יש מושג של אישות ויש מושג של איסור, כשני מושגים נפרדים. וזה מה שנאפשר רבי אליעזר להשתמש במקור הזה, בסוגיה הזאת של ריח הגט, כדי לומר שגירושי חוץ עובדים. כי שם המניעה שמנעה אותי מן החלות במקרה הזה של ריח הגט, שלא היה היתר לעולם, כבר לא קיימת, כי שם יש היתר לעולם. אבל עצם העובדה, עצם האפשרות לפצל, היא ברגע שמדובר בשני גורמים, עצם האפשרות לפצל קיימת. זה פשוט. אם כן, ניסינו כאן להסביר, ויכול להיות, לפי דברנו כמובן, שורש המחלוקת בין התוספות לבין התוספות הראש, הוא קשור בשאלה האם מהות גירושי חלק ממהות הגירושין בפועל זה היתר לעולם, או שגירושין יכולים להיות מוכרים לפחות לדעת רבי אליעזר גם בהפקעת האישות בלי שום היתר לעולם. הנחתנו הפשוטה עד כה היא שהן לתוספות, הן לתוספות הראש, בהלכה הזאת של ריח הגט מדובר בהלכה של תורה. הלכה של תורה שנובעת מאותו פסוק של ואישה גרושה מאישה. אבל האם מדובר כאן בדין תורה או לא, זה נתון במחלוקת כנראה בין הראשונים. הרשב"א עצמו בדף ב' עמוד ב', בגלל קשיים שיש לו בתוך הסוגיה, הציע מן הצעה כזאת שאולי פסולה של האישה לכהונה בריח הגט במקרה של הרי את מגורש ממני ואי את מותרת לכל אדם, שאפשר שהדין הזה הוא רק דין דרבנן. הרשב"א שם דן בשאלה שעולה כאן כבר במשנה בעצם, ומפתח בעקבות זה דיון בסוגיה בגמרא בהשוואה לסוגיה בדף ע"ח, שאם אדם רוצה להכשיר גט כזה בסופו של דבר, כיצד יעשה? יתלנו ממנה ויחזור ויתננו לה. והרשב"א מתלבט למה צריך, ולא רק הרשב"א הראשונים, כן, מתלבטים, למה צריך לחזור ולתלו ממנה? למה לא מספיק שיגיד לה, הרי את מותרת לכל אדם לבטל את האמירה הקודמת של חוץ מפלוני, ולהגיד עכשיו אמירה מתוקנת, בלי לצורך לתור את הגט מחדש. הגמרא טוענת, שהדין הזה נאמר שהנאחה הועיל וקנעתו לפסל בו לכהונה. בסביב הנקודה הזאת הרשב"א מעלה את טענתו. כלומר, היינו טעם הרי צריך לתלום ממנה ולחזור ולתנו לה, משום דקנעתו בנתינה כמיתה להיפסל בו לכהונה. ילקח אליו הדר ושקל למינה, לא מהנה אמירה שכבר זכתה בו על תנאי הראשון. כך אומר הראש. ואינו מחובה. אם כן, במחמת שנפסלה בו לכהונה, חשבינה לדקנעתו, כי הדר שקיל למינה, אך היא מתגרשת בו, דגת זה כבר חל מקצתו, וגרש להיפסל לכהונה. וכיוון שקנעתו הוא רק רחוק, ואח חוזר ומגרש בו, והאין אישה מתגרשת שני פעמים בגט אחד. שמה נאמר, השאלה שלא מובנת אני מקווה, כן? שואל, אם אתה אומר שקנעתו כבר להיפסל לכהונה, אז אומר לי כבר התגרשה בגט הזה, לפחות חלקית, לעניין כהונה התגרשה בגט הזה. אז איך אפשר לגרש אותה בגט הזה פעמיים? אין אישה מתגרשת בגט אחד פעמיים. לכן הוא מציע, שמה נאמר, במכיוון שניתנו לה על תנאי שתהיה מותרת בו לכל אדם חוץ מזה, והוא אינו מתיר כמו שהוא מתנה, אף על פי שכנעתו להיפסל בו לקרונה, אין בו קנייה גמורה שיהיה מורה כוחו של גט וכך שלא יתיר כלל, ואפילו מה שהוא פוסל אינה תורה אלא של דבריהם. אז באמת יכול להיות שכל הפסול הזה שלא הגט זה רק דרבנן, ואז באמת מדאורייתא כאן לא קרה כלום, ולכן עדיין יכול להשתמש בגט הזה, וכמובן הוא דוחה את זה, גם את הנקודה הזאת הוא דוחה את זה. כל פנים, האופציה הזאת לחשוב שהגט הזה באמת פוסל רק לכהונה, רק מדרבנן, עולה בדברי הרשב"א בגלל הקושי שהוא התקשה בו. אגב, גם בסופו של המהלך הוא לא נותן לקושי הזה פתרון מסביע רצון לטעמו, הוא מניח את כל הקושי הזה בסופו של דבר לטעמו וצריך להיות. לעצם הקושי של הרשב"א מיד, אני קודם כל רוצה לטפל בקושי הזה של הרשב"א, של שכיוון שכנעתו להיפסל בו, איך אפשר לגרש אותה פעם נוספת בגט הזה, והפירוש הזה של כנעתו להיפסל בו זה הוא פירוש רש"י בסוגיה שם. נראה לי שיהיה כך יש ליישב את הדברים. בפועל, כפי שאמרנו כבר, לדעת החכמים בוודאי, אין בגט הזה פקיעת אישות. הגט הזה לא אין בו הפקעת האישות. כי כאמור, דעת חכמים לא ניתן לנתק בין האישות לבין האיסור, ובתוך האיסור בין אחד לשני. ולכן בפועל הגט הזה לא יצר שום חלות, כפי שהזכרנו. ממילא אפשר לגרש בו שני בגט הזה, אפשר למסור אותו עוד. מה שרש"י אומר הוא שכבר כנעתו להיפסל בו, המשמעות של זה הנתינה הזאת, אם היא לא הייתה מועילה בכלל, כמו הייתה נאורה או הייתה ישנה ונסרת הגט, אחר כך שנאורה הוא אומר לה וזה גיטך, לא צריך לתת נתינה חדשה. אם הנתינה הראשונה לא הייתה מועילה בכלל, אז אפשר אחר כך לבוא על ידי האמירה מתוקנת לבוא ולתת משמעות לנתינה הראשונה. כאן, כיוון שהנתינה הראשונה הועילה, היא לא קנתה את הגט, כי הגט הזה לא יצר חלות. אי אפשר לגרש בגט אחד פעמיים, זאת אומרת, גט שבר חד, אי אפשר לגרש בו פעם שנייה באותו שטר. כן? אם אין שטר שמחד שעבודו, שטר שכבר פעל את פעולתו. כאן, לא השטר פעל פעולתו, הנתינה פעלה את פעולתה. לנתינה הזו, כלומר, יש כאן מעשה גירושין בלחם. כך הזמן. אז הנתינה הראשונה כבר פעלה את פעולתה. ולכן אני לא יכול על ידי אמירה מתוקנת להשתמש בנתינה ההיא. הנתינה היא כבר פעלה את פעולתה. לכן אני צריך עכשיו לתת נתינה חדשה ולומר, הרי זה גדרך והרי את מותרת לכל אדם. נתינה שהייתה נתינה בכדי, נתינה שהייתה חסרת משמעות, אז אני יכול לבוא עכשיו על ידי אמירה לתקן את הנתינה ההיא. אבל נתינה שלא הייתה נתינה בכדי, כי הנתינה הזאת פעלה פעולה מסוימת, פסלה אותה לכהונה. אך זה עדיין לא מונע את האפשרות להשתמש עוד פעם בגט הזה. די באמירה של עכשיו שהוא אומר לה, אם לא הייתה נתינה, אם הייתה נתינה בכדי, אבל אם לא הייתה נתינה בכדי, אם כמו אצלנו שלא הייתה נתינה בכדי, כי הנתינה הועילה לפסול לכהונה, אז צריך נתינה חדשה עם אמירה מתוקנת כדי שהגט יחול. הרשב"א שלא קיבל את הרעיון הזה, שסבר שאם כנעתו להתפסל בו, והוא סובר שזה דאורייתא, האופציה שהוא רוצה להציע דרבנן לא נראית לו סבירה, כיוון שפשטות הדברים אינו מחובר בעיניי דעה מדמייטינן תמה לאל רב לזר, מאישה ירושה מאישה, שמע מן הדאורייתא קמה. ועלה כאמרין על רבנן איסור כהונה שנה, שמע מן הדרבנן לא מדאורייתא קמה שנפסלת, שאם זה היה רק דרבנן, למה ברבנן התם מדרבנן משום איסור כהונה, מזה שחכמים לא אמרו מדרבנן הוא, אז משמע שזה דאורייתא, אז הוא סבור שהכל עובד מדאורייתא. מה שנראה לי שהרשב"א לא קיבל את המהלך הזה שאני מציע ברש"י. מסתבר לי שהרשב"א סובר שאכן הגט הזה הועיל לפסול אותה לכהונה, ואולי הוא סבור כמו התוספות ראש, שגם בגט שהוא רק הפקיע את האישות, יש חלות של הפקעת האישות. ואכן לעניין כהונה, הוא סבור שניתן לפצל בין האישות לבין היתר לעולם. זה כאילו יש איזושהי חלות, שיהיה ברור, אני מדגיש, כאילו שיש כאן איזושהי חלות של אישות, של התקעת האישות ביחס לכהונה. שוב, לא ביחס ללכות אישות איש רגילי, אבל ביחס ללכות כהונה, כאילו יש כאן חלות של התקעת האישות. לכן הגט הזה בפועל חל, פעל פעולה, הוא לא רק, לא היה רק מעשה מצד המתינה, שאתה יכול לתקן על ידי מתינה חדשה. אם זה דאורייתא, אז הוא פעל את פעולתו. לכן אי אפשר לגרש בו שני. זאת עמדת הרשב"א. אגב, אני מדגיש שנראה לי שגם אילו היה מדובר באשת כהן שבא בעלה ונתן לה גט כזה של הריאת מגורשת ממני והיא את מותרת לכל אדם, אני בת חכמים שכל החלות היא רק לאליבא דרבי אליעזר, אין בעיה, גם לא באשת כהן היא פטורה מן היבוא, כן? אבל באשת כהן, גם אני רואה שכאן לעניין כהונה באמת יש פקיעת אישות, אבל זה רק לעניין כהונה להלכות כהונה. הרי כל אשת כהן היא, יש לה גם הלכות כהונה, אבל גם כל אשת כהן יש לה גם הלכות אשת איש הרגילות. לדעתי כאן כשם שאשת ישראל שקיבלה גט כזה תזקק ליוון, אליבד החכמים, אפילו אליבד סוט ראש תזקק ליוון, גם אשת כהן תזקק ליוון. למרות שום דבר באשת כהן, באשת כהן כשאני אומר הלכות כהונה שנה או איסור כהונה שנה, הכוונה מה שנוגע להלכות כהנים, שדהיינו אבסול, היא באמת היא אסורה לבעלה, מרגע זה היא אסורה לבעלה. אבל עדיין היא אסורה. גם כהן שנשא גרושה, היא אשתו, באיסור. הוא צריך לתת לגט. אם היא תמות, אם הוא ימות לפני שהוא נותן לגט, היא תזקק ליוון. אבל אותה אופציה, אותה אפשרות, שהרשב"א העלה ודחה, שריח הגט הוא רק מדרבנן, היא אפשרות שהרמב"ם מאמץ לכאורה, לפחות למעשה, הרמב״ם סבור שריח הגט פוסל רק מדרבנן. כך אומר הרמב״ם בהלכות גירושין. כל מקום שאמרנו בחיבור זה שהגט בטל או אינו גט או אינה מגורשת, הרי זה גט בטל מן התורה, ועדיין אשת איש גמורה, ואם נישאת תצא והבלד ממזר, ואם היה בעלה כהן לא נאסרה עליו משום גרושה חוץ מן המגרשת אשתו, ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל, שאף על פי שאין זה גט הרי זו פסולה לכהונם בדבריהם, שנאמר ואישה גרושה מאישה, אמרו חכמים, אפילו לא נתגרשה אלא מאישה ולא הותרה לכל, נאסרה לכהונה, וזהו ריח הגט שפוסל בכהונה מדברי. זה דברי הרמב״ם. כבר ודאי ראיתם את נושא הכלים של הרמב״ם, אגב משנה, לחם משנה ואחרים, שכבר מאירים בתשובות לא פשוטות. הרמב״ם הרי מביא את הפסוק, פשטות הסוגיה שנובר כאן, בפסוק של תורה, למה הרמב״ם אומר שהפסול הוא רק מדרבנן? המגיד משנה מציע וסובר רבנו שזו אסמכתא הוא פיסול זה אינו אלא מדבריהם, וכו'. יש באמת כמה אחרונים, כך ביד המלך שהבאתי לכם בדף המקורות, וגם בשאגת אריה החדשות, שטוענים שכוונת הרמב״ם היא, למרות שהוא אומר מדבריהם, כוונת הרמב״ם היא לדין תורה. פה אני לא אעריך בזה, רק אזכיר לאלה שעדיין אינם מכירים את הסוגיה הזאת בדעת הרמב״ם, נאמר בשני משפטים. הרמב״ם בשורש השני מספר המצוות טוען שכל דבר שנלמד במידות שהתורה נדרשת בהם על ידי חז"ל, באותן מידות שהתורה נדרשת בהם, אין לו מעמד של דין תורה אלא מעמד של דברי סופרים. כך אומר הרמב״ם שם. והרמב״ם שם תקף אותו התקפה חדה וחריפה, עד כדי כך שהרמב״ם שם קבע ש כל הספר הזה של הרמב״ם הוא ספר נפלא ונופת צופים, חוץ מהעיקר הזה שעוקר הררים בתלמוד, והרמב״ן יצא בשצף קצף נגד השורש השני. רבו גם ראשונים וגם האחרונים, ונשתפכו על זה הרבה קולמוסים, יש אפילו ספר שלם שיצא שעוסק בסוגיה הזאת של הביטוי דברי סופרים ברמב״ם, שעוסק בפרשנויות שונות, אבל הכיוון שמאוד מאוד רווח בהרבה מאוד ראשונים ואחרונים בדעת הרמב״ם, הוא שהרמב״ם משתמש לפעמים בביטוי דברי סופרים גם להלכות של תורה, והוא מבחין אותם במושג של עצמם כדברי סופרים ולא כדברי תורה, רק בגלל שנלמדו על ידי חז"ל המידות שהתורה נדרשת בהם, והנפקות המשמעותית ביותר היא א' למניין המצוות, כי אותן מצוות שנתחדשו על ידי דרשות חז"ל לא נכללות במניין המצוות לדעתו, ובית הנקודה השנייה המשמעותית יותר לעניות דעתי, ולא נרחיב בזה עכשיו, רק אני אזכיר אותה בקצרה, והנקודה המשמעותית יותר בדעת הרמב״ם בסייג הזה שלו, זה הנקודה הזאת של אותו עיקר של הרמב״ם, שהתורה הזאת לא תשתנה בשום זמן חס ושלום, ואותן הלכות שנלמדות במידות שהתורה נדרשת בהן, הרי הרמב״ם בהלכות ממרים אומר בפירוש שהן ניתנות לשינוי, כי בית דין למד בצורה מסוימת ואחר כך בא בית דין אחר למד בצורה אחרת, יכול לשנות, כן? והרי התורה לא תשתנה. אז מה שתורה זה אותם דברים שכתובים בפירוש בתורה, זה לא ישתנה שום דבר, אבל כל מה שנלמד בדרכי הדרש זה יכול להשתנות. לכן הוא קורא להם דברי סופרים, אבל מבחינת מעמדם ההלכתי, כל עוד לא בא בית דין והחליט לשנות, מבחינת מעמדם ההלכתי יש להם מעמד של דברי תורה. אז מה שרוצים כאן האחרונים הללו לטעון, שגם כשהרמב״ם דיבר על ריח הגט מדבריהם, כוונתו בעצם למושג דברי סופרים. ואחרונים רבים מנסים לחלק בין כשהרמב״ם משתמש בביטוי דברי סופרים לרמב״ם שמשתמש בביטוי מדבריהם, ויש כמה וכמה מקומות שהרמב״ם משתמש בביטוי דבריהם. אחת הדוגמאות הקלאסיות שהרמב״ם משתמש בביטוי מדבריהם, שגם עליו נדבקו, האם מה כוונת הרמב״ם שם, למשל בסימן ל"ג בשולחן ערוך, כשמדברים עוסקים שם בחושן משפט, שעוסקים שם בשאלת פסולי עדות של קרבה, אז כידוע יש קרובים שהם קרבת דם, ויש קרבה שהיא על דרך האישות, שאדם נעשה קרוב בגלל קשרי נישואי. אז רמב"ם שם אומר שכל הקרובים על דרך האישות מדבריהם, וגם שם השך טוען שאין הכוונה מדבריהם לדרבנן, אלא הכוונה מדאורייתא, על הבסיס, על היסוד, על הרעיון של דברי סופרים. פחות או יותר מה שאומר כאן היד המלך או השגת אריה בעניין שלנו. כך או כך, הדברים נתונים כאמור בוויכוח. הנטייה הפשוטה, לעניות דעתי, בעניין הזה, שגם אם נקבל את הרעיון של דברי סופרים ברמב״ם, הנטייה הפשוטה היא שכשהרמב״ם משתמש בביטוי מדבריהם, משתמע באופן פשוט שמדובר בדין דרבנן ולא בדין תורה. זאת הנטייה הפשוטה. לפחות זאת נטייתי. מה שאני מבקש להסביר בכל זאת את המהלך הזה של הרמב״ם, למה הרמב״ם סבור באמת שהדין הזה הוא דין דרבנן, למרות שלכאורה נלמד מן הפסוק, אז יש דרכים שונות. אני אולי רק אומר לכם, מי שיוצא יוכל אחר כך להסתכל, תסתכלו בקובץ הערות של רב נחמן וסרמן בסימן ביבמות, סימן תפרס סמך דלת, שעוסק ונותן איזה פירוש משלו בעניין הזה. הרב מיטל זכרונו לברכה ברסיסי טל בסימן י"ג, ציינתי אותו שם, גם הוא נותן איזשהו פירוש, אולי נתייחס למילה אחת או שתיים מן הפירוש שהוא מציע להסביר את מהלך הרמב״ם. אני מבקש כרגע להציע מין מהלך שקרוב, אבל שייתן את הכיוון הזה, למה לדבר על כך שלדעת הרמב״ם ריח הגט הוא רק מדרבנן. ריח הגט שנדבר כרגע, נדבר ריח הגט במקרה הזה שהרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם. אכן, אני חושב שגם הרמב״ם מודה שהלימוד מהפסוק ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, הוא דרשה גמורה מדאורייתא. אבל הדרשה הגמורה הזאת, שכתובה בפסוק ואישה גרושה מאישה, היא באה לברר את יסוד הגירושים ואת עיקר הגירושים. מה הם גירושים? את זה הדרשה באה לברר. בפסוקים שנקרא בשבת פרשת כי תצא, התורה מדגישה שני יסודות בגירושים. וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו ויצאה מביתו והייתה להישחרר. יש בגירושים שלחה מביתו, ויש בגירושים ויצאה מביתו והלכה והייתה להישחרר. היתר לעולם. מתוך הפסוקים באופן פשוט לא ברור מהו החלק העיקרי היסודי של הגירושים. ברור שקיימים שני היסודות האלה, אבל מהו החלק העיקרי? הביטוי בתורה ואישה גרושה מאישה לא ייקחו בא להדגיש שמוקד הגירושים הוא גרושה מאישה. ולכן מצד אחד בא רבי אליעזר וסובר שאם יש הפקעת האישות, הרי את מגורשת ממני, מספיק בשביל ריח הגט כדי לפסול לכהונה. ואפשר שגם הוא מודה, אולי כמו שיטת התוספות, שבפועל לא יחולו כאן גירושין, כי אי אפשר לגירושין בלי החלק השני גם. כי גם נאמר שהפקעת האישות היא הדבר המרכזי, אבל עיקר המגמה היא בסופו של דבר להגיע לביצה והייתה להישחרר. וכיוון ש בפסוק רק נאמר שאישה גרושה מאישה לא ייקחו, הכוונה היא שזה עיקר מוקד הגירושין. אבל מה שסבור לפי התפיסה הזאת רבי אליעזר, שכיוון שהתורה מדגישה כאן בפרשת כהונה את הנקודה הזאת, אז זה מאפשר לחז"ל לבוא ולתקן את הדין של ריח הגט. הפסוק הזה שבאישה גרושה מאישה לא ייקחו מגלה לנו רק מהו מוקד הגירושים. אבל בפועל, כדי שניפסל לכהונה, לא מספיק שזה יהיה מוקד הגירושים. כדי לפסל לכהונה מדאורייתא צריך בפועל שיהיו גירושים. וגירושים בפועל זה גם גרושה מאישה וגם היתר לעולם. ולכן בפועל יכול להיות שרבי אליעזר סובר כמו התוספות שבלי היתר לעולם לא יחולו גט ולא יחולו גירושים. אבל מדרבנן יכולים חכמים, אם אני רואה שזה המוקד של הגירושים לאור הפסוק הזה, כן? בעצם העובדה שהתורה הדגישה בפסוק הזה שזה המוקד, אז יכולים חכמים לבוא לתקן את ריח הגט. אני אמרתי את זה כאן אפילו בדעת רבי אליעזר, מה שלא חייבים לומר, מה שיכול להיות שאני בדרך בן עזר, באמת הרמב״ם יכול להיות שהוא סבור שהרמב״ם שהריח הגט הוא דורייתא, ולבדת חכמים הם מוכנים לראות את זה כך, אבל יותר פשוט, אם אני כבר הולך למהלך הזה, יותר פשוט לומר אותו גם בדעת רבי אליעזר, כי בתגובת רבנן לרבי אליעזר הם לא אומרים שום דבר, הם אומרים איסור כהונה שענה, כן? והם לא אומרים איזושהי הרחבה של העניין. הרב מיטל זכרונו לברכה הולך בכיוון דומה, אבל קצת שונה מן המהלך. הוא באמת בונה את הכל לפחות בדעת רבי אליעזר, שהרמב״ם סבור דווקא כמו תוספות הראש ולא כמו התוספות כמו שאני מציע כרגע. אני לא טוען שכל פסול לכהונה קשור כמובן עם יסוד הפגימה, מה שהאישה הזאת נפגמת על ידי הגירושין, זה מה שפוזל אותה, כמו שזנות פוסלת לכהונה בגלל שהאישה שזנתה, אישה שהיא זונה, היא פגומה. אז גם בגירושין נוצרת פגימה. השאלה מה יוצאת הפגימה בגירושין? האם העובדה שפוקעת האישות, האם הפקעת האישות יוצרת את הפגימה, או היתר לעולם יוצר את הפגימה? כאן הפסוק הזה של אישה גרושה מאישה אומר לנו את מוקד הפגימה. לגבי פסול כהונה, זה מה שיוצר את הפגימה, כן? קיטוע האישות, האישות שפוקעת, והיא זאת שפוסלת לכהונה. עכשיו אליבא דרבי אליעזר שבפועל מוכן לפצל, אז באמת החגד אצלו יהיה דאורייתא, כמעט יש מושג של קיטוע האישות. אליבא דרבנן, כיוון שבפועל אי אפשר לקטע את האישות בלי להתיר לעולם, הם לא מוכנים לקבל את הפיצול הזה, אבל גם חכמים מודים לזה שיש כאן שהיא לא נפסלת לכהונה מן התורה, אבל מדברן היא נפסלת לכהונה בגלל ש התורה הדגישה שיש כאן איזה מושג של קיטוע איש. אני, כאמור, זה המהלך שהמתן משרצה יסתכל בספרו, כאמור, בסימן י"ג, אבל אני הצעתי כאן הצעה אחרת שרואה גם בתוך דעת רבי אליעזר שהעסק עובד מדרבנן, כי זה נהיה לי יותר פשוט, יותר חלק כאן במהלך הסוגיה. אם אני חוזר לרשב"א שפתחנו בו, אני רוצה להדגיש נקודה מסוימת. באופן פשוט, הסוגיה שמדברת על ריח הגט מדברת בצורה ברורה על גט שהבעל נתן לאישה ואמר לה, ריאת מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם. זו המציאות כשבה יש דין ריח הגט. ברמב״ם הדברים אפילו מודגשים בצורה ברורה, ואם היה בעלה, כל מקום שאמרנו בחיבור זה אינו גט או שגט בטל וכו', אינה מגורשת, ואם היה בעלה כהן לא נעשה עליו משום גרושה חוץ מי. הרמב״ם מוציא מן הכלל הזה מקרה אחד בולט וברור, והוא המקרה של הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם. רק זה פוסל לכהונה. מה הדין לדעת הרמב״ם? באדם שאמר לאשתו הרי את מגורשת ממני והרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, הנידון של גירושי חוץ, שהרמב״ם פוסק כדעת חכמים שאינו גט, לפי הכלל שהרמב״ם קבע כאן בהלכה הזאת, יכולה מתבקש שהיא גם תהיה קשרה לכהונה. אבל כמובן, הקושי הוא גדול, איך אפשר לכאורה כאן בחומר? אם הוא רק הפקיע את האישות בלי להתיר אותה בכלל, היא נפסלה לכהונה. אם גם הפקיע את האישות וגם התיר אותה לכל העולם מלבד אדם אחד, אז שם נגיד שלא תיפסל לכהונה? אז כל עוד אנחנו עוסקים בדין דרבנן, אפשר להגיד שבזה חזר כזו, בזה חזר לא בזה. וניתן למצוא הסברים לזה, לא נעריך עכשיו בזה, ניתן למצוא הסברים, במשל דרבנן ניתן למצוא הסברים, כי כשאתה גוזר מדרבנן, אז מחשש שיגידו שגרושה מותרת לכהן, יכול להיות גם חשש אלטרנטיבי, שיחשבו שהגט הזה הוא גט מצוין. אז כשהוא לא מתיר אותה בכלל לעולם, אין אף אחד שיחשוב שהגט הזה הוא גט מצוין, לכן אתה יכול לאסור אותה לכהונה. אבל אם אתה, הוא מתיר אותה לכל העולם חוץ מפלוני, עלולים לחשוב שבאמת הגט הזה מועיל, ולכן פסלת את הלקונה, ועלולים להתיר אותה לעולם, לכן שם חזה לא בסדר. זאת אומרת, אפשר למצוא הסברים לחלוקה הזאת. כל זה רק במישור דרבנן. אם זה עניינים שחששות או גזרות, אתה יכול להתחיל לחשוב כך או כך. אבל זה לא עניינים שגזרות וחששות. אם זה דין דאורייתא, אז בוודאי, קשה לומר שסיטואציה כזאת של מה שנקרא המקרה הקלאסי של ריח הגט, של אי את מותרת לכל אדם שתיפסל לכהונה, והמקרה של גירושי חוץ, של חוץ מפלוני, היא לא תיפסל לכהונה. האפשרות הזאת אבל עולה בדברי הרשב"א. במהלך דבריו היא עולה, אני אומר, כשאני אומר עולה אפשרות כזאת דברי הרשב"א, זה לא מה שהרשב"א אמר אותה. הרשב"א רק היה ער לאפשרות כזאת, רק הוא לא היה מוכן לקבל אותה למעשה. הרשב"א אומר בדבריו שם, ועוד, דהכה ודאי כנעתו להיפסל בו, כדי אמרי אמרי שפירקין, מייטיים עד רבי אליעזר דכתיב אישה ראשה מאישה, אפילו בחוץ מודו רבנן דעיד בריח הגט. ובהמשך הוא כותב, דתניא ואישה ראשה מאישה, אפילו לא נגשה אלא מאישה פסלה מן הכהונה, והיינו ריח הגט דפוסל לכהונה. אלמא אפילו בחוץ פסלה מן הכהונה, דלא גרע חוץ מפלוני מנעי את מותרת לכל אדם. חוץ מפלוני זה לא יותר גרוע מאי את מותרת לכל אדם, ואי את מותרת לכל אדם ברור שפסולה לכהונה, אז גם בחוץ מפלוני פסולה לכהונה. כך אומר הרשב"א. אבל בתודעה שלו קיימת איזו אפשרות לחלוקה כזאת. ולא רק בתודעה שלו קיימת אפשרות לחלוקה כזאת, זה בעצם הירושלמי. הרשב"א מצטט ירושלמי, והוא נמצא לפנינו בפרק ט' הלכה א', בירושלמי כתוב כך, יעקב בר אחא בשם רבי ינאי, אפריה פסול אין בה. באופן פשוט כך מסבירים כאן כל המפרשים, ודאי הרשב"א שציטט גם כן את הירושלמי הזה, אני אקח אולי עד שאנחנו מגיעים למפרשי הירושלמי, ומי הוא בירושלמי עלה דעת רבי יעקב בר אחא בשם רבי ינאי, אפילו ריח פסול אין בה. כמה וכמה אחרונים, וכך אולי נראה גם קצת מדברי הרשב"א, אם כי ברשב"א אני לא בטוח בזה, שמבינים שעל פי הירושלמי רק באי את מותרת לכל אדם היא נפסלת לכהונה, אבל כשהוא אומר לה הרי את מותרת, הרי את מגורשת ממני והרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, אין בו ריח הגט והיא לא נפסלת לכהונה. כך יש מבקשים לטעון בירושלמי. טענתי בירושלמי היא לא כזאת. בירושלמי אין זכר לאותה ברייתא הבבלית של ואישה גרושה מאישה, אפילו לא נגרשה אלא מאישה נפסלת לכהונה. הירושלמי לא מביא את הברייתא הזאת, לא מובאת אצלו בכלל. לדעתי, לפי הירושלמי, ולפי עמדתו של רבי ינאי שמופיע כאן בירושלמי, אז לא, גם באי את מותרת לכל אדם וגם בחוץ מפלוני אין פסול כהונה. כל זמן שאין חלות גט, אין פסול כהונה. אבל הרשב"א לפחות רומז לאפשרות כזאת שהירושלמי מחלק ביניהם וסובר שבאישה גרושה מאישה, באי את מותרת לכל אדם, יהיה פסול כהונה, ובחוץ מפלוני לא יהיה פסול כהונה. ובאחרונים, יש כמה אחרונים שטוענים את הטענה הזאת. הרב עמיטל זכרונו לברכה שם באותו סימן טוען את זה בצורה ברורה בדעת הרמב״ם, וברמב״ם יש אפשרות לומר את הדבר הזה, ברמב״ם זה אפשרי ללכת לכיוון הזה, כי הרמב״ם אומר בפירוש שרק זה, כל השאר אין פסול כהונה. אם כי אפשר להגיד רק זה וקל וחומר מקרה שכולל את זה פלוס, כן? אבל טוב, אז כל עוד אתה הולך עם הרמב״ם במישור דרבנן, מישור דרבנן קל יחסית קל להסביר את הדברים. אבל אם אנחנו מאמצים את הגישה שאנחנו מדברים פה על ריח הגט, שלא כשיטת הרמב״ם. מדובר בדין תורה, ובתוך דין תורה לעשות חלוקה כזאת, שבאי את מוטלת לכל אדם תיפסל לכהונה, ובחוץ מפלוני לא תיפסל לכהונה, זה נראה לי מאוד קשה. אני יכול להציע אולי, שוב, אבל אני מציע את זה בהיסוס ובזהירות, ואני אולי אפילו לפני שאני אומר את זה, אני אומר שגם אני לא מקבל עד הסוף את מה שאני הולך להגיד עכשיו. לכן אני אומר את זה רק מפני שבכל זאת יש טענה כזאת בירושלמי, נטייתי בירושלמי כאמור, שלדעת הירושלמי בשניהם אין פסול כהונה. לא בזה פסול כהונה, לא זה פסול כהונה, בבבלי בשניהם יש פסול כהונה. גם באי התנותן לכל אדם, גם בחוץ לפלוני, זה השיטה היותר פשוטה. אבל אם נחלק, אז כאמור, לחלק חלוקה כזאת במשעות רבנן, יחסית כאן. לחלק חלוקה כזאת במשעות דורייטה, יכול להיות שאפשר להציע כך. אם האדם יוצר חיץ בין הפקעת האישות להיתר לעולם, הוא אומר, הרי את מדורשת ממני והיא את מותרת לכל אדם, אזי כיוון שהוא בעצמו יצר חיץ כזה, והתורה אמרה ואישה גושה מאישה לא ייקחו, אז כיוון שהוא יצר חיץ כזה, הוא יצר סיטואציה כזאת שבה יש הפקעת אישות בלי היתר לעולם, והתורה הכירה בהפקעת האישות כדבר שיכול להיות עצמאי לענייני כהונה, היא באמת נפסדת לכהונה. אבל אם האדם בנוסף לכך שהוא הפקיע את האישות, התיר אותה גם לכל העולם חוץ מפלוני, אזי אני אומר, כיוון שהוא לא רק הפקיע את האישות, אלא אדרבה, הוא אמר האישות וההיתר לעולם הולכים בד בבד חוץ מפלוני, אז יכול להיות שכיוון שהוא בעצמו לא רצה להגיד כאן יש רק הקעת אישות, הקעת אישות כשלעצמה אפשר לראות בה איזה שם גירושין, לפחות כמעשה גירושין, במקום שהמעשה שהוא רוצה לעשות הוא גם מעשה של היתר, והיתר לא ניתן לפיצול עליבא דרבנן לפחות ועליבא דידם אנחנו מדברים, אז יכול להיות שגם מעשה גירושין אין כאן, ואם מעשה גירושין אין כאן אז גם ריח הגט אין כאן. זאת אומרת שבמידה מסוימת, מה שאני בעצם טועה, שכל המוסיף גורע. בזה שהוא הוסיף גם להתיר לעולם, חוץ מפלוני, בזה שהוא עשה את הצעד הנוסף הזה, הוא בעצם לא, אם הוא היה אומר, אני רוצה לעשות עכשיו רק גירושין של הפקעת אישות. אז גירושין של הפקעת אישות, התורה בפסוק הזה, הכירה באיזה מין מהלך כזה, לעניין כהונה. אבל ברגע שאתה הולך על מסלול של גירושין לא של הפקעת אישות, אלא המסלול של גירושין של הפקעת אישות בהיתר לעולם, אז שם זה מסלול אחר אלטרנטיבי, כן? של מסלול ההוא, כיוון שהוא לא חל בפועל, כן? ואי אפשר לבודד כאן את הפקעת האישות לבד, אז יכול להיות שאפילו פסול לכהונה אין כאן. אני אומר את זה, אני מודע, כל מי שרוצה להקשות על זה, גם אני יכול להקשות על זה. אני אומר, כדי למתק את העניין, נראה לי שיש מקום מסוים לסברה שכזו. כן. קשה לומר את זה, אני לא חושב שאפשר לדבר על גירושין רק כהיתר לעולם בלי הפקעת, אלא אם אתה אומר אדם יכול לפעול או על ידי הפקעת האישות שמזה ינבע גם היתר לעולם, או היתר לעולם שמזה, כמו בקידושין עם קידושי שטר ועם קידושי ביאה, אולי אם אתה רוצה לטעון משהו כזה דומה, יכול להיות. בסדר, אני שומע, יכול להיות, אפשר לקבל מין מהלך כזה, ואז העסק יהיה יותר פשוט, שאם אני הולך להתיר לעולם, אז במישור של היתר העולם אני בכלל לא פועל במישור של הפקעת האישות, לכן שם אין לי את הפסול כהונה. יכול להיות. טוב. עד כאן, בסוגיית ריח הגט, המקרה הקלאסי של ריח הגט, שהוגדר בסוגיות כריח הגט, שיש בו יסודות, של נלמד מן הפסוק של יסוד דאורייתא. הביטוי ריח הגט מופיע בסוגיות גם בהקשרים נוספים, בסיטואציות נוספות, והשאלה היא האם יש קשר או זיקה כלשהי למקרים הנוספים שמופיעים בש"ס כמקרים שאולי יש בהם בעיה של ריח הגט, ויש מקום לדון בדבר הזה במשני כיוונים עיקריים. ואני רוצה להסביר. יכול להיות שריח הגט דאורייתא שייך רק במקרה שבו יש הפקעת אישות, כמו שאמרנו, בין אם הפקעת האישות הזאת חלה, בין אם היא לא חלה, זה רק יש מעשה של הפקעת האישות, גם אם הוא לא חל, כמו שהסברנו, לדרכים השונות. רק זה יכול להיות ברמות של ריח הגט דאורייתא. כל המקרים האחרים שעוד מעט נעמוד עליהם, יכול להיות ששם, אם נדבר על ריח הגט שם, זה רק שאלות של גזרות חכמים שנובעות לחששות מתי חוששים שמא יחשבו שגרושה מותרת לכהן, או שבכל זאת כיוון שנעשה זה צעד משמעותי של גירושין אף על פי שהם לא חלו בפועל, אז חכמים החמירו לאסור אותה לכהונה וכו' וכו'. זה כיוון אחד. כיוון שני אפשרי, שכאן צריך לבחון אולי בכל אחד ואחד מהמקרים שננסה לדון בהם, לא יודע כמה שנספיק, אבל ננסה להזכיר לפחות חלק מן המקרים כדי לבחון אותם, ולראות בכל מקום שניתן לראות בגט שלפנינו א' גט, שיש לו שם של גט, של שטר גירושי, וב' שאולי יש במעשה שהאדם עושה מעשה גירושין, גם אם בפועל הגט לא חל, שאולי יהיה פסול כהונה, על בסיס הרעיון של ריח הגט, כמו אצלנו, שאמרנו שאם יש מעשה גירושין, גם אם אין בו חנות, שיכול להיות שיהיה פסול כהונה, אולי משהו מעין זה ניתן להרחיב גם במקומות אחרים. ואת זאת ניתן לבחון כאמור במקרים השונים שנבחן, שנבדוק עוד מעט. אבל אני רוצה להדגיש, יש מקרים שבהם הגט בעקרון חל מדאורייתא, חכמים פסלו את הגט. שם ברור שיש פסול כהונה. כן, פסול כהונה דאורייתא. כי הפקעת הגט שם, זה שהגט לא עובד בפועל, זה בגלל גזירת חכמים. מובן? כל מה שאני מדבר זה מקומות שבהם הגט לא פועל מדאורייתא. האם בכל זאת יש מקום, למרות שהגט לא חל מדאורייתא, האם יש מקום להפעיל את ההלכה אשרי הגט, דהיינו לפסול לכהונה, אם מדאורייתא, אם מדרבנן, בסיטואציות השונות? מובן? ונתחיל לבחון את הדברים כאמור בכמה נקודות. נעשה את זה קצת ביאף, כמה שנספיק נספיק. המקרה, הסוגיה הראשונה שבה יש דיון בין האמוראים, מחלוקת גדולה בין האמוראים, מתי לפסול לכהונה או לא, זה הסוגיה בתחילת פרק שלישי בגט שנכתב שלא לשמוע. ושם המשנה מתארת רמות שונות של כתיבת גט שלא לשמוע, ובעקבות זה נחלקו האמוראים באיזה מקרים פוסלים לכהונה, ויש שם דעות קיצוניות לשני הצדדים. או שכולם פוסלים לכהונה, או שאף אחד מהם לא פוסל לכהונה. יש גם דעות ביניים. המשנה שם אומרת, תחילת כל הגט, כל גט שנכתב שלא לשום אישה, פסול. כיצד? היה עובר בשוק ושמע כל סופין מקרין, איש פלוני מגרש בפלונית, ממקום פלוני, ואמר זה שמי וזה משתי, פסול לגרש בו. לפי מה שמשתמע ויוצא מן הגמרא, המקרה הזה זה סופרים שכותבים להתלמד, בכלל הגט הזה לא נכתב לשם גירושין, אלא שבמקרה תתבו, תרגלו כתיבת גט וכתבו בדיוק שמות שמתאימים לאותו אדם, והבן אדם הזה בדיוק מתאים, אם כתבתם כבר גט, מנצל אותו, הולך ומחליט לגרש בו את אשתה. טוב, אז פסול לגרש בו. יותר מכן, כתב לגרש את אשתו ונמלח. מצאו בנירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, פסול לגרש בו. כאן הגט כבר נכתב לשם גירושין, רק לא לשם גירושין של האישה והבעל האלה. יתר על כן, היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות, כתב לגרש את הגדולה וגרש בו את הקטנה, וכבר הבעל הזה כותב את הגט לשם גירושי אשתו, רק בתחילה כתב לשם אישה א', עכשיו זה לשם אישה, הוא רוצה לגרש בו את אישה ב'. וכמובן יותר מכן המקרה האחרון, אמר ללבלר, כתוב לאיזו שירצה אגרש, וכאן כבר הוא לא ננעל לאישה מסוימת אלא מראש, אמר לאיזו שירצה ואני אבחר אחר כך למי, כאן כבר נכנסים לסוגיית ברירה שכמובן לא ניכנס אליה עכשיו, פסול גרש. אלה ארבעת הגיטין שמוזכרים כאן בסוגיה, ובגמרא נאמר כאן כך, אמר רב, כולן פוסלים בכהונה חוץ מן הראשון, ושמואל אמר אף ראשון נא מפוסל, ואז השמואל תניא וכו', זעירי אמר כולם אין פוסלים חוץ מן האחרון, וכן אמר רב אסי כולם אין פוסלים חוץ מן האחרון, ורבי יוחנן אמר אף אחרון נא מאינו פוסל, ואז רבי יוחנן תניא וכו'. אגב פנים, מראש, קודם כל ניכר כאן בסוגיה, ואני לא אכנס כאמור לאובי הקורה בסוגיה ולאובי דין לשמה, צריך לעסוק בזה בנפרד, אני ארמוז כרגע היום רק כמה רמזים, עוד בעזרת השם נעסוק בסוגיות האלה ברחבה בהמשך לימודים. אבל במבט ראשון כבר נראה שיש שני קצוות. הקצה של שמואל אם תרצו מצד אחד, כשבמידה מסוימת גם רב מצטרף אליו, ומיד אני אסביר למה רב מצטרף לשמואל, וזה אין רבי יוחנן מצד שני. הרעיון שנאמר כאן, שמואל אומר כולם פסולים. הצד הפשוט להבין את שמואל, אם שמואל מוכן לומר שגם גט שלא נכתב לשם גירושין כלל שיפסול בכהונה, הרעיון הפשוט ביותר, השיטה הפשוטה ביותר ללכת עם שמואל, זה להגיד שהוא סובר שכל מקום שבו יש לך מניעה שהתכנים שלו הם תכנים של גירושין, והבעל נתן לאישה, באו חכמים וחששו וגזרו שיהיה פסול כהונה. דין דרבנן. כי קשה לומר שגט שנכתב שלא לשם גירושין, לא לשם גירושין בכלל, נכתב רק להתלמד, שיש לו שם של גט. זה נהיה התלמדות. אדם שמתרגל כתיבת פסוק של מזוזה כסופר סתם, מה יעלה על הדעת שזאת מזוזה? זאת לא מזוזה, זה תרגול של כתיבה. אם זה תרגול של כתיבה, קשה להיות אותו כגט. לכן יותר מסתבר לראות את המהלך הזה, את עמדת שמואל, כעמדה שרואה את הגט, את הריח הגט, את זה שגם הראשון פוסל, כאיזה מין גזרת חכמים שלא תלויה בדיון שלה. רב כבר אומר שמדובר בגט שנכתב לשם גירושין, אז ודאי שיש לו שם של גט, כי הוא נכתב לשם גירושין, אלא נכתב לשם גירושין של אישה פלונית, עכשיו זה גירושין של אישה אלמונית. וכאן יש מקום לבוא ולטעון, ואולי בזה בדיוק הוויכוח בין רב מצד אחד לזעיר עם רבי יוחנן מצד שני, במהות דין לשמה של גט. האם דין לשמה של גט, עיקר דין לשמה של גט, הוא לכתוב לשם גירושין, וברגע שגט נכתב לשם גירושין, זה יש עליו שם של גט, וכיוון שהבעל הזה נקח גט נכתב לשם גירושין, אז יש לו שם של גט, ולכן אולי זה נחשב מעשה גירושין, כי הוא נתן גט לאשתו, שאין חלות בגלל שלא נכתב לשם האישה הזאת, ואז זה רק גם בחלות ולא גם במעשה הגירושין, ואז יכול לחול כאן דין ריח הגט. זעיר עם רבי יוחנן לעומת זה, אפשר שהם סבורים שלשמה בגט אינו רק כתיבה לשם גירושין. זה לא רק שאלה של מעשה טכני של כתיבה לשם גירושין, אלא שכתיבה לשמה במידה רבה היא חלק מתהליך הגירושין. ולזה יש הרבה מה להרחיב, ואני באמת לא, עכשיו לא ניכנס לזה, יש לי פה עוד דוגמה אחת שנשתמש ברעיון הזה, בנקודה הזאת, כן? אבל הנקודה הזאת שתהליך כתיבת הגט הוא חלק מתהליך הגירושין, זה ניתן לומר כאן, ולכן אם הוא נכתב בשם גירושין של אישה אחרת, זה לא עוזר כלום, זה לא גט. כי כל גט הוא גט שצמוד לאישה, צמוד לבעל ואישה מסוים. זה כתב הבעל שמגרש את אשתו. ולכן, בהיעדר סיטואציה כזאת, אז זה לא גט. ולכן זה עיר עם רבי יוחנן פוסלים. רק אם דובר באותו בעל וכו'. וזעירי אומר אחרון פוסל, רבי יוחנן אומר גם אחרון לא פוסל, כי יכול להיות רבי יוחנן סובר שאין ברירה, לא ניכנס עכשיו לנקודה הזאת, אבל האחרון הוא ודאי, אם אני אומר, אם אני לפחות מוכן להכיר בברירה, אף על פי שבפועל הגט לא גט, כי אנחנו פוסקים שאין ברירה, אבל עניין פסול לכהונה, יכול להיות שאני מוכן לומר שכאן כבר יש לי גט, כי הבעל כתב את הגט הזה לאישה הזאת. מובן? אז יכול להיות, שוב, אפשר שכל הוויכוח, שכל התנאים, כל האמוראים כאן, אם זה פוסל, זה פוסל, השאלה מתי אני חזר ומתי, כגזרת חכמים, מתי החכמים מוכנים לפסול לכהונה. כי מדאורייתא הגט הזה לא חל, וכי מדאורייתא אין כאן בכלל מושג של ריח הגט, כי מושג ריח הגט קיים כשיש מעשה גירושין של הפקעת אישור, אישה ואישה ואישה, אז יש גזרת הכתוב של פסול כהונה בלי חלות גירושין, בכל המקרים האחרים זה רק דין ורבנן. ואם זה ברבן, אפשר להתחיל לדון מתי לגזור, מתי לא לגזור, אולי הוויכוח הוא ויכוח ברמות האלה. אבל אם נרצה ליצור ויכוח ברמות עקרוניות יותר, כאן יכול להיות שהשאלה מתי אני אקרא שאני עושה מעשה גירושין, זה תלוי גם בשאלה של טיב הדין של לשמה בגט. האם דין לשמה בגט זה רק מעשה כתיבה לשמה, או שאני רואה את דין לשמה בגט לא רק כמעשה כתיבה לשמה, אלא כ... מעשה של יצירת גט, מעשה של תחילת תהליך הגירושין אם תרצו, על ידי כתיבת הגט. הבכתב לה זה חלק מתהליך הגירושין, ואני רק אזכיר כאן הלכה ידועה, שבזאת השם כשנגיע לפרק השני נעסוק בה, שיטת רב שמעון, שהבעל באמת אין לו פירות משעת כתיבה, כי כבר משעת כתיבה זה נקרא שהתחיל תהליך הגירושין. זאת הדוגמה אחת, וכאמור, קיצרתי בה מאוד, אבל אני מקווה שהעקרונות ברורים, שהעקרונות של הדיון שלנו ברורים בעניין. הדוגמה השנייה שאני מבקש לנגוע בה, זה המשנה בגיטין דף פ"א. המשנה שם נאמר, כתב לגרש את אשתו ונמלח, בית שמאי אומרים פסלה מן הכהונה, ובית הלל אומרים אף על פי שניתנו לה על תנאי ולא נעשה התנאי, לא פסלה מן הכהונה. בית שמאי אומרים, כתב לגרש את אשתו ונמלח, פסלה מן הכהונה. הקביעה הזאת, שעצם כתיבת הגט, עצם כתיבת הגט בלי לתת אותו בכלל כבר פוסלת לכהונה, היא כמובן דבר מאוד מאוד מוזר. אז שאגיד בית שמאי מחמירים, איזה חומרה דרבנן וכו', תמיד זה אמרתי לכם, כשאנחנו עוסקים בפסול חומרות כאלה, כשאתה הולך למישור דרבנן להגיד שבית שמאי חששו והחמירו, זה תמיד אפשרי. אבל אם נרצה להבין משהו יותר משמעותי, דברי בית שמאי כאן באמת מאוד מאוד תמוהים, שכתיבת הגט בלי מסירתו כבר פוסלת לכהונה, זה אמירה בעייתית. עונה, יש בגאונים, תסתכלו כאן בדרך מקורות של זה, שיכול להיות שמשתמע מהם שלא מדובר פה על גט שלא נמסר, אלא הנמלח, זה נמלח במובן זה שכתב עליו מודעה. כך כותב בעל מלאכות גדולות באוצר הגאונים, גיטה דמסר מודעה עלי לא פסיל בכהונה, דתנן כתב לגרש אשתו ונמלח, בית שמאי אומרים פסלם לכהונה, ובית הלל אומרים אף על פי שאתה לא נעשה תנאי, לא נעשה תנאי, לא פסלם לכהונה, ויחידה כבית הלל. זאת אומרת, פה מדובר על גט שכבר ניתן לאישה, אלא בטרם נתינתו לאישה הבעל מסר עליו מודעה. פה אני יכול להבין שיש כאן מעשה גירושין, אלא שמודעה מונעת את החנות, ואז אני יכול להבין למה בית שמאי פוסלים. אבל אני, לעניות דעתי, לא כל כך ברור לי שאכן שדברי הבהד כאן הם פירוש למשנה שלנו של בית שמאי. כי מי שמסתכל בבהד עצמו רואה בבעל הלכות גדולות, רואה שהבעל הלכות גדולות מביא את שתי הלכות, גם כתב ונמלח מלמסור אותו, וגם את הנקודה הזאת. בעצם יש לו כאן שני דברים. על יסוד הדין הזה של נמלח מזה, הוא מרחיב גם אם הוא מסר על המודעה, הוא לומד מסירת מודעה, מרחיב את מחלוקת בית שמאי ותילל גם למקרה של מסירת מודעה. אבל אצל בית שמאי, גם בעצם הכתיבה היא לא מספיק. אבל לאור הדברים שדיברנו כרגע, גם זה ניתן איכשהו אולי להבין. כי ניתן לומר שעצם כתיבת הגט, אם אמרנו שכתיבת הגט היא לא סתם הכנה לקראת, זה לא מכשירי מצווה לקראת תהליך הגירושי, אלא עצם כתיבת הגט היא חלק מתהליך הגירושי. אז כיוון שכבר בכתיבת הגט אני רואה את זה כחלק ממעשה הגירושי, יכול להיות שיש מקום לפסול לכהונה. בתילת שחולקים אינם חייבים לחלוק על עצם הרעיון הזה. גם בתילה יכולים להסכים שכתיבת הגט היא חלק ממעשה הגירושי. עוד שנייה. אבל זה בתנאי שהתהליך מושלם. כשהתהליך מגיע אל סופו, זאת אומרת, הגט גם נמסר, אז אני רואה את הגירושים כמתחילים כבר בשעת הכתיבה. אבל אם הייתה רק כתיבה שנקדעה באיבה ולא המשיכה הלאה, עכשיו בתילה אומרים, זה לא. אם כיוון שהכתיבה לא המשיכה, אז לא היה כאן מעשה גירושים. מעשה גירושים שהושלם, אז ניתן לו כבר בכתיבה את תחילת המעשה. זה מה שאומר רב שמעון, שהבעל מפסיד פירות כבר משעת כתיבה. בתנאי שהגט ניתן, אז הוא מפסיד פירות כבר משעת הכתיבה. כן. רק תדבר בקול, כי אני לא שומע. מה זה המילה הזאת שאתה אומר? לא קולט אותה.
קינתו.
מה זה קינתו?
קינתו זאת אומרת, הוא כותב, הוא מוצא מודעה שהוא רוצה לפסול את התאונה, ועל מפסיק זה, בגלל שזה רק שקורי פה, אם הוא נמצא את התאונה ולא רק זה, אלא שהאחד הפרוקות הוא מרחיב לב, הוא אומר, זה לא רק שהיא מוצאת מחשש, כי אפילו חלק מביצוע הירושי, זה אפילו קצת גי. ולכן הוא אומר שזה פרוק בירום שאני כרגע,
בוא תמקד את דבריך, אני פשוט לא מצליח להבין איך זה נוגע לנו. אתה רוצה להסביר לנו את שיטת בית שמאי, כתב לגרש לשתוב ונמלח, נפסלת לכהונה. תסביר לנו, זה אתה רוצה להסביר, אני מבין שאת זה אתה רוצה להסביר, נכון?
אני רוצה להראות על הנקודה, האם לאישה יש שייכות בגט, אם אנחנו מבינים לנו שאתה נשמע.
כשאתה אומר שייכות, למה אתה מתכוון?
שייכות זאת אומרת, חייבת לשלוח את יצורי דין, איזה שהיא...
אני מודיע לך שלאישה אין שום שייכות. אם זאת הכוונה, האישה לא צריכה להיות שותפה לשום חלק בתאריך הגט. כל הגט נעשה מצד הבעל. היא צריכה במקסימום לקבל את הגט. זה כל מה שהיא צריכה. על זה לדעתי לא יכול להיות ויכוח. ודאי, ודאי. האישה יכולה לצעוק מהיום עד מחר, היא לא רוצה, לא רוצה, וזה לא עוזר. זה פשוט. טוב. אני חוזר, אם כן, אז זאת דוגמה נוספת שבה ניתן גם כאן לראות את הרעיון הזה, או לראות שוב, כאמור, גזירות חכמים ברמות כאלה או אחרות. אם נצא לראות משהו מהותי יותר, אז יכול להיות שניתן לראות כאן שיש כאן איזושהי תחילה של מעשה גירושין שזה מספיק לדעת בית שמאי כדי לפסול אותה לכהונה. דבר שלא נרחיב בו עכשיו, כיוון שבכל מקרה נעסוק בו הרבה בהמשך הפרק, זה הגט שנמסר בלא עדים, בלי ידי חתימה, בלי ידי מסירה, בלי עדים בכלל. כל זה עוד בעזרת השם, זה חלק מהדיון שלנו בפרק בדף פ"ו, לעסוק בזה בהרחבה, אז אני כרגע מוותר על זה. אני רוצה רק לסיום להזכיר כאן שתי נקודות קצת. נקודה אחת קשורה לגט מעושה של סוף המסכת בדף ח' עמוד ב', ושם נאמר בסוגיה, זה בקצרה, גט מעושה בישראל כשר, בגויים פסול וכו'. אמר נחמן אמר שמואל, גט מעושה בישראל כדין כשר שלא כדין פסול ופוסל לכהונה כמובן, ועובדי כוכבים כאן שלא פסול, שלא כדין פסול ופוסל, כי פסול באמת רק מדרבנן. כן? ולכן הוא ודאי פוסל לכהונה, כי אם מדאורה הייתה הוגה, לכן הוא פוסל לכהונה. לגבי גויים, מסקנת הסוגיה היא, אמר רב נשאר שהדבר תורה הגט מעושה בגויים כשר, מה אתה אמרו פסול? שאתה כל אחד ואחת הולכת תולה עצמה בגויים, מופקת עצמה ביד בעלה, ואז אומרת הגמרא, אלא הדר רב נשאר שהיה, בדותה היא, וטעם המים, כדין בכדין די ישראל מחלף, שלא כדין בכדין ישראל לא מחלף. בגלל זה מה שאומר כאן בעצם הסוגיה, בסופו של דבר במסקנה, באמת שדעובדי כוכבים, שלא כדין, אומר לה שאני קורא כאן. כדין דעובדי כוכבים, עובדי כוכבים שאיסו להוציא, ובדין תורה אף על גב דלב גיטה הוא, גזור ברבנן לפסול בכהונה, משוד מחלף בכדין ישראל, איסו של גויים, למסקנת הדברים, כפי שבוקע ועולה לכאורה פשוט הסוגיה, הוא לא מועיל. זה לא גט. זה כשיש עיסוי של גוי. אלא מה? שאם זה אדם שהיה אמור להיות מעושה, ורק שבמקום שישראל יעשו אותו, גוי יעשו אותו, אז אף על פי שמדאורייתא הוא לא גט, אבל כיוון שכדין בכדין ישראל מחלף, אז חששו, ולכן פסלו אותו לכהונה, אף על פי שמדאורייתא הוא לא גט. למה פסלו אותו? האם בגלל שזה גזירה, שכמו שמשתמע כאן, כדין בכדין מחלף, או שאולי מדרבנן, כן, ראו אותו כגט. נכון שמדאורייתא אינו גט, אבל מדרבנן ראו אותו כגט, הוא מפוח גול פסל לכהונה. האם זה רק גזירה או שמדרבנן ראו אותו כגט? זה הדילמה. כאמור, הרמב״ם בכלל פסק אחרת. הרמב״ם פרק ב' בהלכה פוסק כנראה שגול, שעיסוי גול פסול רק מדרבנן. אם עיסוי גוי פסול לכם מדרבנן, אז כמובן זה לא קשור לדיון שלנו בכלל, כי אז ברור שיש פסול דאורייתא לכהונה, כי אם הגט כשר מדאורייתא, ברור שהוא פוסל לכהונה. כל הדיון הוא עליבא דפשטות הסוגיה כאן, עליבא דרש"י, שבאמת עיסוי גוי פסול מדאורייתא. ובכל זאת אני אומר שיש כאן פסול לכהונה, אז השאלה אם פסול הכהונה כאן רק גזירה של חשש, או שמא יש מקום לראות כאן איזה תהליך של בכל זאת מדרבנן, רואים כאן איזה מעשה גירושין שבעקבותיו ניתן לפסול לכהונה. המקרה האחרון, או הדיון האחרון, שוודאי קשור לדיון רחב יותר, הרבה יותר רחב, ולדעתי חלק מההלכות של ריח הגט שמוזכרות בפוסקים, ודאי קשורות לנקודה הזאת, זה אותה נקודה שמוזכרת כאן, מה שהבאתי בעדה, מן המורדכי בקידושין, של... מעשה בנערה שהייתה משודכת לכהן ולא נתקדשה ובא פריץ אחד בבית הנעריים שני עדים ונכנס עימה בדברים ונתן לה טבעת ולא הזכיר שום קידושין עד לאחר שעה אז אמר לבוא על העדים שקידשתיה ואחד מן העדים אומר אני ראיתי נתינת הטבעת השני אומר אך נתינת הטבעת לא ראיתי כי גוף הפריץ הפסיק ביני לבינה ולא יכולתי לראות רק כשאמר לבוא על העדים אמרתי לה השליחי כי קידושין נתן לה והשליחה ואז קמו קרובי הנערה וחפרו את הפריץ שייתן לגט וישבו כל הגדולים שקידושים לא היו קידושים. זאת אומרת, האישה הזאת בעצם, ולאור הנתונים, אני מקווה שברור לכולם, הוא שבאמת אין כאן קידושים. אבל בכל זאת, ראו תכן, פסק הרע מביהם, דכיוון שקיבלה הגט, נאסרה לכהן הראשון ששידר. ונחלקו עליו ריא לבן וראה. אז העירים חולק עליו עם ריא לבן, וסוברים שאין כאן צורך, היא לא נפסרת לכלום. כאן בוודאי, אם היא לא אשתו, והרי הסכימו כל הגדולים שאין כאן קידושים, אז בעצם היא לא אשתו. אם היא לא אשתו, אז גט שאדם, אם אני אכתוב גט לאישה שאינה אשתי, כן? זה לא גט. זה לא מעשה גירושים, לא שייך לגרש אותה, ולא שייך. אבל די לא שייך לדבר כאן על ריח הגט במובן הקלאסי שדיברנו עליו היום במרכז השיעור שלנו. כן? ודאי אם שיכול לדבר על ריח הגט, זה רק דין דרבנן של איזה גזירה, של חשש, שמה יאמרו גרושה מותרת לכהן. אז זה ודאי גדר אחר, ועל זה יש ויכוח האם לגזור גזירה כזאת בסיטואציה הזאת או לא. ודיונים מן הסוג הזה שרבה בפוסקים, ואתן רק עוד דוגמה אחת שסביב אותו סעיף בשולחן ערוך, סימן ו' סעיף א', שמזכיר את הדין שאפילו ריח הגט פוסל לכהונה, אומר הרנה שם, ואפילו לא נתגרשה רק משום כל קידושין באלמה אף על פי שהוא ברור שאין ממש באותם קידושין ונותנים גט רק מכוח חומרה באלמה אפילו אחר פסולה לכהונה. זה דומה מאוד למקרה שלנו, והמקרה שם זה מתשובת הרשב"א סימן תקופנות, תשובה מפורסמת, ושם בית שמואל כותב בפירוש ששם היה שידוכים וגירש מעצמו בלודעת הבית דין, ומכל מקום פוסק שם דבר גט, דאף אגב, על פי הדין לא היה צריך לגרש, וגירש מעצמו, אמרים להם, שם האמת הדבר דקידש. מה שאין כן, תשובה של רבי יוסף, לא היה שם אלא שני עדים, ואחד מת, אם כן, תו, לקח השעש קרא מצרים גט, הוא מחלק פה בין שתי תשובות של הרשב"א, שבעיקרון ודאי שיש סיטואציות, שבהן, ברור שהדיון לא צריך להיות דיון מהותי בשאלת ריח הגט, אלא בשאלת כמה חז"ל גזרו או חששו לגירושין כאלה שמא אמרו גרושה מותרת לכהן, זה גזירות חז"ל שהן לא קשורות לדיון המרכזי שלנו כאן. אז אני חוזר ומסכם בקצרה את הנקודה הזאת האחרונה שדיברנו עליה, את החלק האחרון של דברים. כשאני מדבר על ריח הגט, ייתכן שריח הגט דאורייתא מדבר רק בסיטואציה שיש בה אישה גרושה מאישה. הפקעת אישות, גם אם היא נוחה לה, אבל יש מעשה של הפקעת אישות, עם חלות, בלי חלות, תוספות ראש, תוספות וכו', אז יש, יכול להיות, יש מקום לדבר על ריח הגט דאורייתא. מעבר לזה, יש בכלל שאלה, כשיש סוגיות שעוסקות בריח הגט, עוסקים בריח הגט גם בסיטואציות נוספות, אבל אז יכול להיות שוודאי זה דרבנן, כל שאר הדברים הם ודאי דרבנן, והם דרבנן כחששות בעלמא, או מה שניסיתי כאן להראות פחות בחלק מהמקרים, שבמקרה האחרון ודאי זה לא שייך, אבל בחלק מהמקרים, מה שניסיתי להראות, שיכול להיות שניתן לומר שיש כאן איזשהו מעשה גירושין, אבל כשאין בו חלות, או בגט שנכתב שלא נשמע, או בכתב ונמלח, או בגט מעושה, בסיטואציות השונות, שניתן לראות אולי איזשהו מעשה גירושין שלא מאפשר חלות, ואולי אז אותו פסול לכהונה יהיה קצת מקביל לאותו פסול כהונה שהוא מרכז דיוננו היום, אותו פסול לכהונה של אישה גרושה מאישה.
אני מקווה שזה אתה
יודע של מישהו מה זה? זה היה של מישהו
זה לא היה של מישהו
You have one of the universe?
What? No. I was trying to figure out who this is.